ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל אילון
ערב טוב מאזינים וערב טוב לאחד והיחיד הגדול מכולם מאמן ישראל מאמן נבחרת ישראל לשעבר
אני הכל לשעבר
לא אתה לשעכשיו, כמעט. אתה לשעכשיו, ואריה מליניאק!
הלאה, ליאת, מה העניינים? תשמעי.
יש עכשיו משחק כדורסל.
תקשיבי. אם את, את יודעת, הלכת יום אחד להצגה בקאמרי, ובאותו יום, באותו ערב, היה גמר גביע האלופות. בא אליי נועם סמל שהיה המנכ"ל.
כמה?
ואומר לי... משהו כזה, ואני אומר לו, אני מתחנן אליך. רק אל תפרסם את זה שהייתי כאן בזמן המשחק.
לא, אני יודעת איך היית. היית עין אחת לצופיה, ועין אחת בתוך המשחק בטלפון.
תקשיבי. אני שומע כל הזמן, אנווידיה, אנווידיה, אני מבין חברה נהדרת, והמניה עולה, והיום נלי דווקא ירדה, לא משנה בעצם. זה חברה שעובדת נכון, בתחום הנכון, החליטו להרחיב את הבסיס שלהם בישראל, שזה ביוקנעם, ואמרו, אנחנו, הנה, אנחנו מציירים...
לא להרחיב, אנחנו רוצים להקים עוד מרכז.
עוד מרכז פיתוח ענק. ואז סימנו את גבולות הגיאוגרפיים של האתר החדש. וביקשו הצעות, מה שנקרא, קול קורא. תקשיבי. כל ראש עיר...
התקלב.
לא!
התקלב והיא
מתפתן. ההצעות הגיעו עד באר שבע, מטולה, תעשה טובה.
הם רוצים? מה אתה מזלזל?
לא, קודם כל אני מבין אותם, אבל זה קצת מזכיר לי את הרעבים בעזה, שעומדים עם הצלחות, תן לי עוד קצת, בוא תבנה אצלי, אני אפתור אותך מהארנונה.
אתה מגזים, אתה מגזים.
זה נראה מעליב.
זה לא מעליב.
זה נראה מעליב.
אני אגיד לך מה, אנשים יודעים שאינווידיה כחברה, הבת של חברה, של הבן שלי, החברה של הבן, הבת, איזה...
איך זה קשור אליי?
החברה של הבן שלי עובדת שם. אחר כך אני אתן לך לגעת, אבל ממש בקצה הציפורן, כי זה... בקיצור, מאוד רוצים אותם, מאוד מאוד רוצים אותם. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על דבר אחר. האם ידעת שב-16 לתשיעי, תתכנס הוועדה ליוקר המחיה?
יוקר. אני לא שמעתי בדיוק על הוועדה הזאת, כנראה שהיא לא עשה יותר מדי לאחרונה.
ועדת השרים ליוקר המחיה היא ועדה בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממלא מקומו ואם הוא לא נמצא, כנראה הוא גם לא יהיה, זה שר האוצר, יש שם 13 שרים, באמת אחלה ועדה. יצאה הזמנה, כמה שורות שאומרות כך,
לישיבה
של הוועדה בבניין מזכירות הממשלה בירושלים, יש שם סוגריים, שעה בלבד.
אולי אחרי זה יש ארוחה...
או, בבנימין.
בבנימין.
לא. עכשיו, אני תהיתי, מה אפשר להספיק בשעה כדי לדון ביוקר המחיה? כן, מה למשל, על מה ידברו קודם?
באים מוכנים.
רגע, האם ידברו קודם על המונופולים באמזון שצריך לפרק, על אי-סימון המחירים, על הפקעת המחירים ומדוע חברות לא מתרגשות מהממונה על התחרות? האם בכלל הם יגיעו לאיך מקלים על הסירונים התחתונים את היכולת לבוא ולקנות בסופר נגיד? אבל מה? יבואו, יעשו את הפרצוף החשוב.
כן, יצלמו.
יצטלמו, ואז טיפה רוגל לך.
קצת פירות. בקטנה.
קצת פירות.
פירות, פירות.
בינגלינג חצי שעה.
נכון.
חצי שעה בזה, והלכו הביתה.
ופיזור.
יפה. מה שאני אומרת, זאת יריקה בפרצוף שלנו, אנחנו לא מעניינים את הממשלה הזאת. נקודה.
יש לי חדשות בשבילך, אני אגיד לך מה יהיה בתוכנית.
אבל אתה לא מסכים איתי?
רוב הנפגעים, בטח. נו. רוב הנפגעים מההתייקרויות, אני מעריך שמצביע הקואליציה.
כן.
טוב.
אז לא שמים עלינו. כן, בבקשה.
היום בתוכנית. שנת לימודים נפתחה בשבוע הבא. איך, מה, אנחנו באמת לקראת ראשון ספטמבר,
לא,
תמיד?
כבר לא. בית הדין לעבודה דחה וזרק את רן ארז מכל המדרגות. שנת הלימודים תיפתח כרגיל.
יפה.
לכאורה.
איך היא תיפתח? בצל סגירה המונית של מאות גני ילדים.
יופי.
בגני הילדים הציבוריים והפרטיים יש מחסור גדול בגננות ואנשי צוות. הנכדים שלי, יש לי גם כאלה. מדוע מגדלי הבטטות? חשבתי בהתחלה בננות. לא, בטטות.
בטטה.
עדיין לא קיבלו מהמדינה את הפיצוי שמגיע להם מהקורונה.
5 שנים.
מהקורונה.
5 שנים.
עכשיו הכסף נמצא.
לגמרי.
לא תאמינו באיזה משרד ממשלתי מכשילים את המהלך. ובבורסה, ירידות קלות.
איפה הכסף האורכת יעל אילון? מפיקה שני רומנו על השידור סתיו קורנס ובדיגיטל. גיא רביב, אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. 103 החברות הגדולות במשק ממשיכות לפרסם את מאזניהם לרבעון השני. מאזניהן לרבעון השני. רווחי חברת אלעל צנחו ברבעון ב-55% והסתכמו ב-66 מיליון דולר. בחברה מעריכים את הנזק של המערכה עם איראן ב-100 מיליון דולר. רווחי שופרסל עלו ב-16% ברבעון והסתכמו ב-196 מיליוני שקלים. משרד המשפטים התקין תקנות חדשות ולפיהן לא ינקטו הליכים בהוצאה לפועל בעת שירות מילואים פעיל. התקנות החדשות יהיו בתוקף למשך שנה ולא יחולו על חובת מזונות. וידיעה לסיום, קופת חולים מכבי תספק למבוטחיה בגילאי 18 עד 26 חיסון נגד נגיף הפפילומה ללא עלות וללא מרשם. במכבי אומרים כי השירות החדש ניתן במסגרת סל בריאות והוא מונע הידבקות בנגעים טרום סרטניים וסרטן באיברי המין. כן, עד כאן הכותרות. מעברון פיץ.
טן, טן.
ממש, ואנחנו מתחילים.
אוקיי, שנת לימודים הולכת להיפתח, ואנחנו עם הקטנים, כי הבעיות של הגדולים כנראה הוסדרו פחות או יותר, ואיתנו ענת דדון, יושב ראש האגף לגיל הרך בהסתדרות המורים, שלום לך.
שלום רב.
תשמעי, יש לי נכד בן 3.5. זה, כן. זה עדיין בתחום השיפוט
נכון,
שלכם?
נכון.
יפה.
בגילאי 3.
זה בעוד השרון, לא חשוב. תגידי, הוא ילך לגן ב... מתי זה? 1 בספטמבר?
כן, הוא ילך לגן ביום שני הקרוב.
ומה הוא ימצא?
השאלה איזה גן, בדיוק, איזה גן הוא ימצא. הוא ימצא גן צפוף, עם 35 ילדים, קטנים, צעירים, כן. עם שני מבוגרים, גננת וסייעת, שלא יודעות אפילו מאין הן מתחילות. אני גם סבתא, וגם אתה אומר שאתה סבא.
ברור.
ואנחנו לפעמים דורשים לשמור על הנכדים, על ילד אחד, להשגיח, לשמור, לפתח, לטפח, להכיל, לחבק, לנשק. כל אלה תפקידים של גננת. כל מה שסבתא עושה, גם גננת עושה. איך אפשר לעמוד בצפיפות הזאת? איך הורים יכולים לצפות שאני נמצאת עם 35 ילדים וסייעת, אני גם אחליף לילד שלכם בזמן ולא אתן לו להיות עם החיתול יותר שעות ממה שהוא צריך להיות. אני גם אתן לו חיבוק שכואב לו והוא נפל, ואני גם, בסוף גם אני אצליח ללמד אותו משהו, או לקדם אותו.
עכשיו נגעת ב... יש פה שני תחומים, שהראשון כאילו מובן מאליו, כי אני לא רוצה להשתמש במילה בייביסיטר, יש הורים אולי שפשוט רוצים שהילדים שלהם יהיו בטוחים ויוכלו בזמן וינקו אותם והכל. אבל בגן, אני יכול להגיד לך לפחות מהנכדים שלי, יש לי 5, שההורים מצפים, ולא רק ההורים, שיקבלו גם ערך מוסף.
לגמרי.
ילד שיוצא מגן טוב, אני אומר את זה בלי מרכאות, הוא ממש ביתרון על ילד שהיה בבייביסרייתא, איך אומרים את זה?
אז אני רוצה שתבין עם מה הגננת צריכה להתמודד. זאת אומרת, גם אני הייתי גננת הרבה מאוד שנים, ולא הייתה כזאת צפיפות בגנים. מעבר לזה, לא היה את הפחד הזה שקיים היום בגננות. ההורים, יש הורים מקסימים ויש הורים נפלאים, ואני בטוחה שרוב ההורים הם כאלה. ועדיין, יש הורים שעל כל סימן כחול קטן שהילד מגיע איתו הביתה.
מביאים את הצוות של ערוץ 12.
אבל מגישים תלונה במשטרה. עכשיו תשמע, כשמגישים נגדך תלונה במשטרה על התעללות בחסר ישע, הדבר הראשון שקורה, לפני שבכלל הוכח שאכן עשית משהו, לוקחים לך DNA, לוקחים לך טביעות אצבע, מצלמים אותך. הגננת הזאת רצתה להיות גננת. זה מה שהיא רצתה. החלום שלה היה להיות גננת.
וזה פותח את מהדורת החדשות.
ויותר 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 הורים מתחילים להגיש תלונות במשטרה על דברים שבאמת, אני לא אומרת שצריך, ואני חושבת שכל מי שנוגע ילד מקומו מאחורי סורג ובריח, בלי בכלל שאלה. אני בכלל לא רוצה לשאול.
אז אולי תסבירי לי, באמת, אני הרמת לי להנחתה, אז אולי תסבירי לי מאיפה נוצר בכל זאת הסימן הכחול?
אני אגיד לך מאיפה נוצר הסימן הכחול. אני אגיד לך. אותו, במקרה שעליו אני מדברת, אותו ילד, הוא ילד משולב, וכאן נכנס לסיפור חוק השילוב שבא עלינו לרעה, מה שנקרא. שההורים יכולים לבחור האם לשים את הילדים שלהם במסגרות חינוך רגיל או במסגרות חינוך מיוחד. ילד עם בעיות פסיכיאטריות.
הבנתי, נושך
שאם אני כגננת רואה שהוא עכשיו תפס לי קבוצה של 4 ילדים, והוא זורק עליהם כיסאות על הראש, אני אתפוס אותו, כן.
אני גם מכיר את הדברים האלה לפעמים מהצד השני, שזה שחוטף. עכשיו תשמעי, יש לנו דקה. אז אני מבין, את בעצמך הסברת לי עכשיו, למה לא יהיו פחות גננות שנה הבאה? מה עושים?
קודם כל צריך שמשרד החינוך יתעורר ויבין שאנחנו נמצאים במצוקה לאומית אמיתית ראשונה במעלה. בעוד 5 שנים, על פי התחזית שלי, אתם יכולים להקליט, אני מניחה שהשידור הזה מוקלט, כמעט ולא יהיה חינוך ציבורי בגני הילדים. יהיה חינוך פרטי, גם בגילי 3, גם בגילי 4 וגם בגילי 5.
אין חוק חובה עד גיל 3?
יש חוק חובה, אבל אין אנשים שימלאו את החובה הזאת.
יפה.
אין חיילות, אין גננות, אין.
מה,
אין.
להוציא עוד כסף?
לא חושבת שזה עניין של כסף, אני מצטערת.
וואלה.
אני חושבת שצריך לחנך את ההורים. אני חושבת שצריך לחנך את משרד החינוך שייתן גב ויתמוך בגננות האלה. ואני חושבת שהחברה שלנו כולה, אנחנו כבר לא מדברים אחד עם השני, אנחנו מתלוננים אחד על השני.
יופי, תקשיבי, אני חושב שכל מי שמאזין לנו הבין את הבעיה, וכל אחד קודם כל שידאג לבן ולבת שלו, ויפסיקו לעשות, להתערב יותר מדי בעבודה של הגננות. אז תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
כן, ומכאן אנחנו פונים לקרן אוחנה, יושב ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל. שלום קרן.
היי, שלום לחברים באולפן.
הלאה.
גם אצלכם, את יודעת, אני בדיוק סיפרתי לצוות שלנו שלידי, ממש בבית לידי, יש גן ילדים, והגננת, אני מתה שיש לידי גן אגב, זה מקסים בעיניי, יש כאלה שזה מוציא אותם מדעתי.
זה נדיר, זה חריג.
זה מה זה כיף, את לא מבינה לשמוע את הילדים כל היום. בקיצור, אז אנחנו, היא אומרת לי, אנחנו מורידים את מספר הילדים למחצית, וכששאלתי אותה למה, היא אמרה שאין עובדים.
אז אני עוד חזק את דבריה של קודמתי, ואני אתן לכם אפילו נתונים מהמגזר הפרטי, ובכלל ענת דיברה על מה שנקרא, על המערכת המוכרת, גילאי 3-6, אני אדבר קצת על גילאי לידה עד 3, ואני אומר לכם שהמצב אצלנו הוא אפילו עוד יותר גרוע, בין אם זה במגזר הפרטי לבין אם זה במגזר הציבורי. אני יכולה לתת לכם נתונים של משרד העבודה והרווחה, נכון לשנת תשפ"א, יש לנו 55 אלף מקומות פנויים לפעוטות שהיו אמורים להשתלב במעונות סמל, שאלה מעונות שדרושים למשפחות חסרי יכולת, לחד הוריות וכולי. עכשיו אם תשאלו אותי איך יכול להיות, הרי אם המדינה מממנת ומסבסדת את זה, איך יש כל כך הרבה מקומות, אז התשובה היא אחת והיא חד חד ערכית, היא מצוקת כוח אדם. כשאין מטפלות, לא מקבלים ילדים למסגרות. עכשיו, את צודקת, במסגרות הפרטיות אנחנו רואים רק בחודשיים האחרונים סגירה של מעל 1,000 מסגרות ממצוקת כוח אדם, מפעת כוח האדם החסר. אנחנו רואים שינויים בחקיקה, על אף שממש בימים אלו, יום שני אפילו יש לנו דיון בשני לחודש, דיון בוועדת חינוך, שבו אנחנו נדבר על ההקלות שמשרד החינוך מגיש באמצעות תקנות להכשרת כוח אדם או להחזקת מבחינת כוח אדם במעונות, כדי לייצר איזשהו פול גדול של נשים טובות, חזקות, אפילו צעירות, שתגענה ותתאמנה קצת חינוך, ואולי תרצנה להישאר. אני עוד אחזק את דבריה של ענת, שמשהו בתדמית של העבודה הזאת קצת נשחק והתקלקל בשנים האחרונות, גם קצת מעבודת תקשורת, גם מתפוחים רקובים, גם מהכללות, מעצם זה שכשקורה משהו במקום אחד, פתאום כולם הופכים להיות חשודים או אשמים, או אני לא יודעת אם אתם העליתם פעם לשידור מישהי שהיא טובה, מצטיינת, לקחתם איזה גננת ואמרתם, בואי, את ראויה, אנחנו ניתן לך את הבמה בכמה דקות, תספרי לנו במה שאתה מזלה.
קודם כל כן, אנחנו נתנו, אבל אני רוצה לדבר איתך על דבר נוסף.
אתם ברגע... אני מודה לכם,
אנחנו נותנים, אנחנו מדברים גם כמובן על המחסור במורים, אנשי ההוראה היום, זה באמת המקצוע הנחות ביותר שקיים בשרשרת המזון, והשאלה שלי, האם בגנים הפרקים, פרטיים, אם בגנים הציבוריים, כן, של העיריות, המשכורות מגוחכות מינוס, איך המשכורות של גננות אצלכם בגנים הפרטיים קצת יותר מכובדות?
תראי, כבר הכסף הוא כבר פחות משחק תפקיד, מכיוון שהחקיקה החדשה פרסה יריעה מעל כולם של דרישת חובה להכשרה. אז ככה שמטפלות חייבות להיות בעלות הכשרה. אם פעם מנהלת מעון יכלה להגיד, אני נותנת 60 שקלים לשעה, 70 שקלים לשעה, מי פנוי באלנבי? היום היא לא יכולה להעמיס צוות, היא צריכה אנשים שעומדים בקריטריונים שהמדינה קבעה. עכשיו בואי אני גם אגדיל ואומר שגם כשהצענו מחירים של 60 ו-70 שקלים לשעה, גם לא היו פונים, עשינו ספורט, עלינו שלט על הגשר ראשון לציון, והצענו 70 שקלים לשעה. במהלך 3 חודשים קיבלנו 2 טלפונים.
תגידי קרן, שלום לך. קודם
היי.
כל, היי.
אריה מליניר,
כן,
אנחנו מכירים, אני מזכירה לו תמיד שהוא הרצה אצלנו לארגון.
לא, תעשי לי פרסומת. תקשיבי, כן, שני דברים. אחד, אנחנו מדברים על הצד החינוכי, אבל גם ילדים פרטי הוא גם ביזנס, הוא עסק שצריך להרוויח כסף. עכשיו תגידי לי, אני גר ברמת גן, כמה יעלה לי גן פרטי בערך לחודש בשנה הבאה?
תראה, זה משתנה, זה יכול לנוע בין 4,000 שקלים, גם ל-6,000 שקלים, גם ל-7,000 שקלים, הכל תמון במה אתה מקבל. האם השעות הן ארוכות, האם זה כולל את שישי, האם זה כולל את האוכל, מה החוגים,
עד איזה שעה ילד בגן?
זה משתנה, הממוצע הכללי היום הוא מ-7 עד 5.
שזה הרבה, בואי, זה יום עבודה ארוך.
נכון, ארוך, קשה, סזיפי, פיזי, תדמיתית פחות טוב.
והתגמול, תקשיבי, אם היה תגמול טוב, אנשים היו בולעים את האלבון, את מבינה? אבל אם התגמול הוא לא משהו, אז אני, את יודעת למה שיבוא.
זאת טענה שאני כבר הורדתי מזמן מהשולחן, שוב, מהמקום שכשאנחנו רואים שגם כשמוצע שכר גבוה במענקי התמדה.
מה זה שכר גבוה? בואי תני לי. כמה היום מרוויחה גננת? אז תני לי, כן, כמה?
גננת היום יכולה להרוויח אפילו בין 10,000 ל-15,000 שקלים. סייעת היום יכולה להרוויח מ-40 שקלים עד 70 שקלים לשעה. זה תלוי באיזה אזור את נמצאת, מה הוותק שלך ומה ההשכלה שלך. אנחנו מבינים
ש... לא רעות
בכלל, ואנחנו מבינים שהכסף הוא רק חלק מהפרמטרים להישארות בענף הזה. הקושי מול ההורים, ההתערבות אל מול מה שפעם קראנו לו מעורבות, הכניסה של המשטרה לאירוע, כמו שאמרה ענת, עכשיו בגנים בגיל הרך זה הרבה יותר גרוע, מי שנפתחת נגדה תלונה, היא קודם כל יכולה לעבוד, היא מושעת מעבודתה, נפתח לה רישום פלילי.
לצערנו, הניסיון הוא ניסיון מאוד רע,
שמוציא שם רע לכולם,
נכון.
אמת.
מה לעשות, את יודעת, אני לא בטוחה שאם את היית רוצה, חלילה, או אני, שילדינו יהיו חשופים.
כן, אבל אני חושבת ש...
שהלכו יותר מדי רחוק,
נכון, אבל מגיע איזשהו שלב שצריך לחשוב על פתרונות אפשריים, ולא על מקל, כאילו, יש מקל, אין גזר, אנחנו רוצים הרי לעודד תעסוקה, ולעודד הישארות, וגם למשוך אלינו אנשים טובים. עכשיו, אם אנחנו נתעסק רק במה שלא טוב, איך אנחנו לקדם את הטוב, ואנחנו צריכים להציע פתרונות ולראות דווקא מה כן, כדי שהענף הזה יחזור להיות נפגע. ואני יכולה להגיד לכם, כמי שמנהלת מעון ושמי שעומדת בראשו של ארגון הגדול ביותר, מבחינתי העבודה הזאת משולה לטייסים ולרופאים, מדובר בחיי אדם, ילד פעוט שאנחנו אחראים על כל שלבי ההתפתחות שלו, לפחות עד גיל 3, שבו הוא יכול לדבר או להעיד או לקדם את, את מה שהוא מביא, היא אחריות מאוד מאוד גדולה, ולכן אנחנו לא יכולים להסתפק, כמו שאת אמרת, להיות בתחתית שרשרת המזון. אנחנו צריכים איכשהו להפוך את הפירמידה, וכולנו צריכים לעשות את זה ביחד.
קרן אוחנה, יושב ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל, אנחנו עומדים לכם מאוד על הדברים האלה. וכן, אולי הממשלה צריכה להידרש לזה סוף סוף, ולא להקדיש לזה, אתה יודע, על הדרך.
מאחור.
פחות משעה, כן. כן, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהם יהיה איתנו עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. תבוא.
הערב, הרכש החדש של תוכנית הספורט עולה על המגרש. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
כן, ככל שחולף הזמן, חברת וויז מתקרבת לכאן ועומדת להקים כאן מרכז תפעולי עבור החברה, מה שיאפשר לה להכנות פה מטוסים ולהפעיל אותם ולהתחרות בצורה מאוד מאוד קשה בחברות הישראליות. הישראליות, אריה, די.
אם היית שואלת, הייתי אומר לך.
עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, מה העניינים?
אהלן,
שלום לך.
נו, אתם בלחץ? אתם מנסים למנוע בדרך כלשהי את הקמת המרכז התפעולי של וויז כדי לא להיפגע?
לא, קודם כל, וויז טסה מישראל, טסה.
נכון, אבל זה אחרת שיש לה פה מרכז.
מה ההבדל?
ההבדל הוא שוויז הופך להיות חברה ישראל, כאילו זה כמו להקים מפעל בישראל, שכל העובדים בו,
ישראלים,
והתוצרת בו הם זרים. רק האדמה היא בישראל. גם המיסים לא משולמים בישראל. זה
למה, הם לא יעסיקו פה עובדים?
לא. חברה זרה עם אירוסי, עם רישוי זר, היא מעסיקה עובדים זרים.
יפה.
ישראלים.
עכשיו, אז מה שאני לא מבין, מה אתה יודע ששרת התחבורה לא יודעת?
אני אשאל אותה, אבל אני רגע, עכשיו רגע, אני אעשה בהכי קצרה שיש. קודם כל אנחנו מברכים על כל תחרות שיש, ואנחנו מברכים, אנחנו אנשי תעופה, מברכים על כל חברה נוספת שטסה לישראל, ככל שיש חברות פה גם טסים יותר, גם במטוסים שלנו, וזה בסדר. אבל שוויז רוצה להקים בייס בישראל, זה אומר שהיא הופכת להיות כמו חברה ישראלית, אבל לא באותם תנאים שווים כמו שיש לחברה ישראלית. אני אתן שתי דוגמאות. Okay, דוגמה אחת לנושא הביטחון, אתם יודעים שחברות ישראליות צריכות, מחויבות לפי החוק הישראלי, במתן שירות בכיסוי ביטחון בכל יעד שאנחנו טסים לחול, והוא עולה לנו גם כסף, הוא עולה לנו 7.5% מהעלות, וגם הוא מגביל אותנו ביכולת ההפעלה. אני לא יכול לטוס לכל יעד שאני רוצה, מתי שאני רוצה, אלא לפי האפשרויות שהביטחון יכול לחסות אותי בחול. וויז פתורה מזה ברגע שהיא טסה מישראל. והיא תוכל לטוס לאן שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה. זה רק אחד. נושא שני, זה כמובן טרמינל אחד. כפי שידוע, אני מאוד נאבק, נלחם בזה, שחברות ישראליות יוכלו לקבל לפחות כמו החברות הזרות שדומות להן לטוס מטרמינל אחד.
אבל אתה יודע, אז אנחנו חוזרים לאותו סיבוב בעצם. לעניין של הרווחים העצומים שהרווחתם, ואנחנו מפרגנים בגדול, לא שזה בא על חשבוננו,
אבל אינך לא צרה.
טיפה צרה, צירה בחבות, כן.
לא, אבל כן, אבל מבין, אתה יודע,
אתה יודע, אתה לא יכול לבקש, כשמבקשים ממך, אתה אומר שאתה חברה פרטית, ואתה צריך לדאוג לשורת הרווח שלך.
קודם כל, אנחנו חברה פרטית לא מדווחת, והרווחים העצומים, הם לא, אתה יודע, אנחנו לא דומים לחברה גדולה של 50 מטוסים, אנחנו חברה קטנה, נכון שגדלנו שם, כמעט הכפלנו את היכולת שלנו.
בבקשה.
אבל עדיין המספרים הם, אתה יודע, מספרים
הרבה קטנים. עדיין המספרים מספרים מאוד גדולים יחסית לגודל החברה.
רק צריך לזכור שאני חושב שבאינטרס של מדינת ישראל, במציאות שאנחנו חיים במצב הביטחון, חברות ישראליות הן נכס ולא נטל, וכמובן שבשנתיים האחרונות...
אתה יודע, אני לא יודעת, אני לא ממש בטוחה שאחרי מה שקרה כאן במלחמה האחרונה, אנשים מסכימים איתך, כי הייתה איזושהי תחושה באמת של הפקרה של הנושאים,
אבל בוא נתקדם, אבל מי נשאר לטוס שיראו לפה טילים?
כן, מי נשאר לטוס ומי דפה קופה, כן.
אוקיי, אתם יודעים, אנחנו מדינה טיפה, בלי תעופה המדינה הזאת לא קיימת, אי אפשר להיכנס לרכב ולנסוע לציריך או למילאנו, אנחנו חייבים תעופה, וכשירו טילים, החברות הישראליות היחידות שטסו, והראשונה שברחו הייתה וויז, ואני לא חלילה מאשים, צוותים זרים לא יחיו בישראל, על אף ההבטחה של מנכ"ל וויז שיורים עליהם טילים, וגם הם נתונים תחת פיקוח אירופאי, תחת יאסה, שהיא נתנה סוג של... הנחיה לא מחייבת לחברות התעופה לא לטוס לישראל, ואף חברה לא טסה.
טוב, בוא נשמע, אוז, אנחנו קצרים קצת בזמן, אז אני רוצה להתקדם לעניין הפיצויים שאתם תחויבו או לא תחויבו, או הממשלה תשלם או לא תשלם, איך יוצאים מהברוך? אנשים טסו ולא קיבלו את הסחורה.
אז בוא רגע נעשה סדר בזה. קודם כל, אנחנו בוועדת הכלכלה של הכנסת, יש הסכמה מקיר לקיר שהמדינה צריכה לתת כתף, להכניס יד לכיס ולפצות הנוסעים שחברות התעופה לא הורשו לטוס לישראל.
ומירי רגב לא מוכנה, בשום פנים.
מירי רגב מוכנה לחתום על הצו שלא מחייב את החברות להפיל עליהם פיצוי שהם לא טסו, היא רק רוצה שמשרד האוצר ימצא גם פתרון.
אבל אתם הרווחתם המון כסף מזה שאנשים... תעשו רק איתכם. אז תראה, אתם מצד אחד, החברות הישראליות מצד אחד באות ואומרות, אנחנו, יש מחשב, יש ביקוש, יש מצב, ואנחנו נצלות אותו עד תום. אבל כשצריך לשלם, ואולי קצת להפחית ברווחים שלכם, אז אתם אומרים, לא, 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 המדינה, תבואי, תעזרי לנו.
אנחנו מדברים על אירועי מלחמת איראן.
נכון, גם עסקים אחרים, גם עסקים אחרים לא קיבלו כלום.
מדינת ישראל סגרה את השמיים, אנחנו רצינו לטוס ולא נתנו לנו, החברה המשיכה להתקיים, אלא העבירה את כל הטיסה שלה לחול, ויש פה עלויות ענקיות של החברה, שאנחנו בכלל עוד לא הגענו לשם.
כן, תגיד את זה לבעל צימר, שסגר ביישוב שלא פונה, במשך כל התקופה של המלחמה, לא שבועיים, אלא שנתיים, ולא קיבל כלום.
בגלל שלא פיצו את הצימר, אז צריך לא לפצות
את הרכייה. לא פיצו את הצימר, אז גם לא מפצים אותו, זה הכל.
אבל זה לא לעשות צדק.
זה לא לעשות, מה לעשות? אין צדק.
אנחנו לא הגענו אפילו לסוג של העניין של הפיצוי, לא, אנחנו בכלל לא מדברים על פיצוי, מדברים על להחזיר כסף לנוסעים, על חברת תעופה שרצתה לטוס ולא נתנו
נכון,
לה,
תחזיר.
ונוסעים לצערנו נשארו בחול כי המדינה סגרה את השמיים. אני לא חושב שהפיצוי הזה צריך להיות לחול לחברות תעופה שמנעו מהם לטוס, אנחנו רצינו לטוס, ושלא נשכח שבמתווה החילוץ אנחנו טסנו מפורקים, והחזרנו נוסעים ונתנו לנו נטוס
בשורה התחתונה נשארתם איכשהו בחיים
כן איכשהו, כן עם רווחים משולשים אבל בואו נדבר רגע על סמוטריץ' כי סמוטריץ' כן מוכן לממן 10 מיליון לטיסות לאומן
טיסות של מי?
טיסות לאומן
בכל חברה
כן בכל חברה כן לאנשים ש יותר נכון למולדובים כן שדרכם אמורים להגיע לאומן אבל את הפיצוי לכם לא מה יש לך להגיד לשר האוצר
קודם כל כאחד שמטיס כל שנה אלפי מאמינים לפני החג מעולם לא נתקלנו בעניין שהמדינה משלמת שוב של כרטיס טיסה אנחנו, יש לנו סוכנים שרוכשים אצלנו במשך שנים, משלמים כסף ולוקחים כסף מהאנשים. נכון שהעניין שאלך להגיע עכשיו לאומן הוא מאוד קשה. אנחנו, לדוגמה, נטוס השנה לפולין ולא לאזור מולדובה כרגע, כי כנראה שפחות אנחנו רצויים שם. אבל העניין של, אני לא נכנס לזה, כי...
אתה לא רוצה להסתבך עם סמוטריץ', זה מה שאתה אומר.
לא, עד היום האנשים שילמו, אני מכיר גם את הנושאים, ושילמו כסף, לא מעט כסף על הטיסות האלה, המדינה מעולם לא הכניסה יד לכיס, כדי לשלם על הטיסות האלה, כן, היא יכולה לסייע ולפתוח שדה כזה או אחר.
עכשיו היא משלמת.
נכון. לא לנו, לא לכם, אבל למולדובים.
צריכים לקבל, המולדובים צריכים להתפרנס. נכון? אתה מפרגן. אם דיברנו על פרגונים.
האופרציה להטיס אלפים ונחות בשדה תעופה שומם פתאום היא לא פשוטה בכלל. אז אני יכול להבין.
כן, אנחנו...
השנה לא אטוס לאומן.
למה?
כי ידי קצרה, והכי ישראק, מה לעשות?
כן, אבל יהיה
לך... אלא אם כן...
אבל אמרת שיש מימון, אז תוכל לטוס.
לא, המימון הוא לא לטיסות.
אני יודע, המימון יודע תעופה.
המימון זה לשדה תעופה.
עוז, קצת התחשבות, עוז, בחייך.
כן. עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, תודה רבה.
אני מודה לכם תמיד.
תודה, תודה, תודה. טוב, בוא תקשיב לסיפור באמת לא יאמן, שאני מלווה כבר שנים. שנים אני מלווה סיפור הכי מטומטם בעולם, כן, תרלול מהמעלה הראשונה. מגדלי הבטטות בזמן הקורונה הפסידו כסף, לפי החישוב שלהם, וחישוב אפילו של ועדת הכספים, של הכלכלנים שם, מגיע להם בין 25 מיליון ל-40, כמעט ו-3 מיליון שקל, פיצוי, קורונה.
קורונה?
חמש שנים.
מתי היה פה קורונה?
לא יודעת, 2019.
אני כבר שכחתי.
אז אני אזכיר לך.
אוקיי.
בקיצור, מאז הם מנסים לקבל את הכסף נבח. מתדבקים על דלתות, דורשים, פונים. אתה יודע, יש איזה משרד אחד כאן במדינת ישראל שאחראי על החקלאים, קוראים לו משרד.
פעם ניסו להוציא מרבין פרס.
בקיצור, משרד החקלאות לא רק שלא מסייע, אלא משרד החקלאות מסרב עכשיו לקבל כסף מהאוצר. תכף יספר לנו את כל הסיפור גיא דוד, מגדל בטטות, יור שולחן מגדלי הבטטות. שלום גיא, מה העניינים?
שלום ליאת, מה שלומכם?
בסדר, בוא תספר לנו את הפרקים. את יודע מה, אני אמלק את זה, נתחיל מהנקודה שבה אבי דיכטר, שר החקלאות, מגיע לפני ההצבעה על תקציב 2025, ואומר פוס, עד שלא משלמים לבטטות את הפיצוי אחרי 4 שנים, לא מצביע. נכון? ואז?
אבל ברשותך אני רוצה להתחיל ב5 שניות, ולהזכיר לכולם שהדבר הכי חשוב היום זה לא העסקאות של הבטטות ולא העסקאות של שום דבר אחר, זה רק עסקה אחת, ואני מקווה שבשיחה הבאה שלנו שהיא תהיה בקרוב עם בשורות, כבר לא נצטרך לדבר על העסקה אותי, זה עסקת חטופים.
אתה צודק.
אחרי שהורדתי זה מהלב שלי והנשמה, ואני מתנצל שאני גונב לכם זמן שידור.
לא, 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 אתה לא גונב, להפך.
בואו נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. אני יושב במזגן עכשיו, מדבר איתך על זה שחייבים לי כסף, ויש אנשים שנרכבים 50 מטר באדמה.
תודה שאתה מזכיר את זה בסיטואציה הזאת.
על ידי החזרות האלה, ועכשיו אפשר להמשיך.
אוקיי, אז מה קרה? כן, בבקשה, אז מה קרה? הייתה הצבעה.
במעבר קד, אני חקלאי, וגם אפשר להגדיר את זה באיזשהו מידה קצת איש עסקים, כי אני גם מוכר את התוצרת שאני מגדל. ואני לא נאיבי, אבל הייתי נאיבי לחשוב שבמערכת, מה שנקרא, הציבורית, אנשים שצריכים לייצג אותי, אני אקבל את השירות שראוי לו, כי אני זה שבסופו של יום משלם להם את המשכורת שלהם.
אז בוא נעמלק, בוא נקצר, כן, ממש
בקיצור. הבטיחו לנו סכום מסוים של כסף, בינתיים נכנסה המלחמה, הסכום ירד בחצי, אין מה לעשות.
עומד עכשיו על 12.5 מיליון.
נכון, משם רוצים לשונרר לנו עוד אי אלו מיליוני שקלים לענפים אחרים, שזה בין רשעות לטיפשות, כי הענפים האלו לא נידונו בכלל הוועדות שאנחנו נכחנו. ולכן זה הוויכוח הראשון. אבל אני מוריד את הראש ואומר, חבר'ה, יאללה, בואו נגמור עם זה, תנו מה שתתנו, העיקר שנוכל לשים את זה מאחורה. ואז אני מצליח בלחצים אדירים עם הפעלה של כל היכולות הפרלמנטריות הקטנות והמצומצמות שיש לי, ובאמת פונה לתקשורת ומצליח להביא את הכסף הזה. ואז מגיע האירוע הגדול. אני מצוטט, אני לא רוצה להגיד את מי, אבל פקיד בכיר באוצר, שאומר, יש כאן תקדים, שהוא חסר תקדים בעיניי, שמשרד ממשלתי, והפעם משרד החקלאות, מסרב לקבל כתפים מהאוצר.
למה?
יפה, למה? התירוץ הרשמי מדבר על חוסר זמן בלוז הקרוב למימוש, ואי רצון לצאת פתט, כאילו לא להשפיל את עצמם.
עזוב, עזוב, תסביר לי בעברית.
בעברית הם אומרים שמבחינתם לנפק את הנועל שנוכל לממש את הכסף, אין להם מספיק זמן. למה? אלוהים יודע למה. אני יודע שחקלאים קיים ב4:30 בבוקר, ומספיקים הכל מהר וטוב ויפה. עכשיו, איפה עושה האבסורד? בתוך אותו משרד, נמצא פקיד, ואני לא אציין את השם פה, שאומר לי, גיא, מוכרים אותך, אני בחצי שעה סוגר את זה. אז אני אומר לו, תגיד, איך אתה אומר, כאילו, מה אתה מסביר לי? הוא אומר לי, לא, קיים נועל מבעבר. אז אני אומר לו, אז למה אתה לא מספר להם את זה? הוא אומר לי, שמע, אני כבר סיפרתי לך יותר מדי. עכשיו, כל הסיפורים מסביב והרכילויות זה בלוף, כי אני יש לי תחושה שנובר פה בדברים אחרים.
אז תסביר מי תוקע את
ה... אז אני אסביר לך מה לפי דעתי מדובר. אנחנו לפני יומיים הגשנו מפקד בליכוד, אנחנו זה קבוצה שקשורה עם השר אלי כהן. ואני נאמן, אני לא... יש הגדרות לאנשים שהם לא נאמנים, אני משתדל ש... להתצמד לקו שלי בחיים. גם אם אני מפסיד, אני אלך עם הקו שלי, כי זאת האמת שלי.
בוא נתקדם מהסיפור.
מה קורה?
ומה שהתחושה היא שאנחנו כנראה לא בדיוק בקבוצה הנכונה, וכל מיני לחצים כאלה ואחרים, אז אנחנו לא נכנע ללחצים, וכל מיני שיטות שקיימות בגופים אחרים, ואני נזהר בלשוני...
רגע, רגע, עזוב, 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 תקשיב, אני לא מבין כלום בשום דבר. אתה, מה שאתה אומר, יש קומבינות בליכוד שקשורות לפריימריז, אנחנו לא נמצאים בדיוק בקבוצה של איש מסוים, ומישהו אחר תוקע את זה, הבנתי?
יכול להיות שהבנת, זאת הפרשנות שלך, אני משאיר את זה
לא, הכל שלי, להחליט. יפה.
המבחן האמיתי הוא בסוף שאנחנו הבאנו כסף, הסיכום היה שאנחנו נביא אותו והחקלאות תחלק אותו. יוסי, הסמנכ"ל, שהוא ראש מנהלת ההשקעות או משהו גדר כזאת, הוא אחרי לכסף אמר את זה, מצוטט על זה, מוקלט על זה, מתועד על זה בווידאו.
עזוב, עזוב, okay, עזוב, לא עזוב, אתה כן. מדבר ברמזים, אף אחד לא יודע על מי אתה מדבר. הלו, 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 אתה לא, לא, אין לנו זמן, תקשיב. אתה לא יכול לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. יהיה לך שמות, אתה תגיד לנו בדיוק.
אני אומר לך בדיוק, יוסי, הסמנכ"ל.
מי זה יוסי?
יוסי שטיינברג, כן, הוא יפה בפנינו. תביא את הכסף, אני אחלק. עכשיו אני הבאתי והוא לא מחלק. תשאלו את יוסי, למה הוא מונע מהאנשים...
ומה הוא יענה לי?
ואיפה השר? איפה דיכטר? איפה דיכטר? עזוב.
אני אענה לך, רגע, אני אגיד לך, הגיע לאוזני השמוע, הוא טוען שזה כסף לא טוב. אז אני אמרתי לו, יוסי, מה זה כסף לא טוב? מה, אנחנו בגן? אני זכאי לכסף, אתה תשלם אותו, אני לא מבין אותך. גם כשאני משלם מס הכנסה...
גיא, איפה השר? למה אתה הולך לסמנכלים? יש שר.
השר, אני מוכרח להודות שפנינו אליו בהרבה דרכים. ודממה, אנחנו לא שומעים...
חזרנו לפריימריז בליכוד. תודה רבה לך.
תודה, גיא דוד, יושב ראש שולחן הבטטות.
תודה לכם, תודה לכם. ביי.
טוב, תקשיב, ארי, אנחנו לפינתנו חינוך פיננסי, או איך שנקרא לה.
כן.
הבת שלי צריכה לקנות מצילות. היא מתופפת, היא הייתה צריכה לקנות מצילות לבית הספר, לתיכון, וסט מצילות שהיא צריכה לקחת לבית ספר הלוך ושוב, כן, והיא יכולה גם לשכוח אותו, נגיד, באוטובוס.
מצילות לא, זה מצילות. מה שנקרא מצילתיים.
לא, מצילות זה מה שאתה שם בטופים וקרש.
אוקיי.
היי, בבקשה, כולל.
טוב.
בקיצור, זה כאלה מין צלחות כאלה של מתכת. בקיצור, כזה סט ממוצע אולי 4,000-5,000 שקל. אמרתי לא, על גופתי, לא בא לי שהילדה תסתובב לי עם המצילות האלה, וגם תשכח אותם. לא, בוא נלך ליד שתיים.
זה בין יד ראשונה ליד שנייה.
נלך ליד שתיים. טוב, מפה התחיל בלגן. מה הבלגן? איך מנהלים מסע ומתן? לא נעים לה. אז כשאני באה לבחורצ'יק ביד שתיים, והוא אומר סתם 600, ואני אומרת לו 450, הוא אומר לי, אמא, זה עולה 2,000. מה את אומרת לו? זה לא נעים להגיד 450. אני אומרת לה, יקירתי, אנחנו תמיד מורידים קצת יותר, זאת אומרת, אם אתה רוצה לשלם, הוא רוצה 600, אתה תוריד את זה ל-450 ותתפשר ל-500, אוקיי?
אוקיי.
יש משהו לאנשים שמגיעים למסע ומתן, שהם נכנעים לרגש. עכשיו, אני לא מדברת איתך רק מסע ומתן של ילדים, ללמד אותם איך לעשות מסע ומתן, אלא גם, למשל, מסע ומתן עם הבוס שלך על המשכורת. השאלה היא,
נכון,
איך אנחנו מנהלים את המסע ומתן ומפרידים.
אוקיי, עכשיו תראי, יש צד של המוכר ויש צד של הקונה. יש שני מגרשים שאפשר לשחק בהם, זה סוג של משחק. המסע ומתן סוג של משחק ויש לו כללים ואפשר ללמוד אותם והכל, אבל בסך הכל יש שני מגרשים שיש לשחק. אחד, מגרש של המחיר, להתווכח על המחיר, אני מדבר מצד המוכר, והשני זה מגרש של ערך. במקום להוריד מחיר, או להקטין את הדרישות שלי מסע ומתן המשכורת וכן הלאה וכן הלאה. במקום זה אני נותן ערך. כשאני נותן ערך
למוצר,
אני,
בדיוק, למוצר. אני יכולה להיות המוצר,
ללקוח,
כן,
אוקיי? הרי היא לא צריכה מסילות, היא צריכה להיות חלק מתזמורת וכן הלאה, וזה הכיף שלה. מזה שזה יעלה עוד 50 שקל לא יקרה כלום. עכשיו, תן לה את כמוכר, תן לה את הערך שזה ייתן לה. כשנותנים ללקוח ערך, הוא הופך לאוהד. עסק חייב שיהיה לו לקוחות, אבל אנחנו לא רוצים לקוחות. למה? כי לקוחות באים והולכים.
נכון.
והמטרה היא להפוך אותם לאוהדים. כי כשאני הולך לסטמסקי לקנות ספר בקניון גבעתיים, אני לא עושה זכר שוק. אני אוהד, הרגליים הולכות לשם לבד.
נכון. אבל אני רוצה, כשבאמת, אם כבר דיברנו על ילדים, וזה מה שניסיתי, אני חייבת להגיד, לא בהצלחה גדולה, כי מדובר במתבגרת שחטפה עליי מיד תעצבים, וניסיתי להסביר לה, תקשיבי, זה בסדר, הוא מבקש מחיר, את אומרת שאת מוכנה לשלם למחיר אחר, ואיכשהו אנחנו נפגשים באמצע.
Mm-hmm.
זה בדרך מה שקורה, אם אנחנו רוצים שתהיה עסקה, ואם לא נפגשים באמצע, אז אין עסקה, אבל אין דבר כזה לא נעים לבקש.
לא, לא, זה משהו שדורש אימון.
אין, לא נעים לבקש, בבקשה.
נכון, נכון, ואני רוצה להגיד לך, את בעמדת כקונה, את בעמדת נחיתות, מכיוון שאת יש לך פעם שאת קונה, הוא יש לו 2,000 ביום.
לא בטוח.
הוא לא מרגיש שום רגשות.
ביד שתיים, זה לא תמיד נכון, אבל זה לפעם הבאה, אנחנו יוצאים פרסומות שווים. ערב טוב לרן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, מה קורה?
שלום, שלום, ליאת.
ערן.
שלום, אריה.
שלום, ישראל מובילה 75-60, 4 דקות לסיום, זה מה ששאלת אותי קודם.
נהדר.
שחרר לחץ.
צריך להוביל בעוד מישורים, אריה.
בדיוק, למכור, למכור עכשיו.
למכור עכשיו, כן, אנחנו, זה הגמר, נכון?
זה רק שלב ראשון.
אפרופו, עכשיו, אריה, השבוע נשבר סי נוסף, הבורסה בתל אביב, נוסיפה עוד 2.5%.
נו, מה יהיה?
זה סי חדש.
שזה מדהים.
מצד אחד שימשיך ככה.
Mm-hmm.
מצד שני, ככל שהשוק יקר יותר, הוא גם נהיה הרבה יותר רגיש לשינויים. וכל אירוע כזה או אחר יכול גם לגרום למימושים, וראינו לא מעט בעת האחרונה. אבל סך הכל היום המסחר נסתיים ללא שינוי. ארצות הברית נפתחת בעליות קלות, כשמה שמעניין בארצות הברית שמתפרסם נתון טוב יותר של הצמיחה ברבעון השני, התקנו אותה כלפי מעלה, זה אומר שארצות הברית, לא רק שהיא לא בעתה, ממשיכה לצמוח עם כל הדרמות הגדולות של טראמפ במלחמת הסחר. שוק המתח, הדולר, ממשיך להיחלש גם השבוע בעוד 1.5%, וזו מגמה שאנחנו רואים אותה. תמיד נשאלת השאלה למה הדולר נחלש. נקודתית יש הרבה אירועים גיאופוליטיים, אבל במקרו מדינת ישראל כל הזמן מכניסה לגבולותיה דולרים, כי אנחנו מוכרים גז, ואנחנו מוכרים נשק, ואנחנו מוכרים הייטק, המגמה...
כן, אנחנו, יש לנו ממש עוד מילה על אינווידיה, עקפת התחזיות.
אז אינווידיה מצד אחד עקפת התחזיות, מצד שני אנחנו רואים את המניה לא מספקת את הסחורה, ונשאלת השאלה מדוע, כי מתחילים כבר ממש לחפור לתוך הדוחות ולראות מה לא בסדר. ובכן, שני דברים פחות בסדר. סין מודיעה שהיא לא תרכוש את השבבים שנקראים H20 של NVIDIA.
אוקיי.
Okay. זה שוק מאוד מאוד
אנחנו
גדול.
אנחנו חייבים לשים פה נקודה. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק, שוהם ניהול השקעות. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה גם לעורכת שלנו, יאללה ילון, המפיקה שני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס בדיגיטל, גיא רביב, אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון, וערב טוב לרוני ברון ומאיה זיבול.
שלום.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר.
שלומי מעולה, ניצחנו את איסלנד.
או, יופי.
הלאה, רוני, מה?